שלום לכולם, שלום לאריק, שלום לאורי.
אהלן אהלן.
אהלן.
אנחנו שמחים לארח היום בפודקאסט של היום את אריק פריימוביץ', מתכנת ובלוגר, שכתב כמה אפליקציות נחמדות, בעצם אחת לטוויטר ועוד כמה מסוג אחר. ונדבר בעיקר על ה-API של טוויטר, וגם על עוד כמה דברים ככה בצד. אז אולי נתחיל בזה שאריק תסביר לנו קצת על האפליקציה שלך, מה היא עושה, ומה היה מעניין
אולי לפני זה, יש לנו מאזינים שלא יודעים מה זה טוויטר.
מה זה טוויטר, נכון, תודה.
שעוד חושבים שזה הרמקול הקטן בכל מערכת רמקולים.
אז זה לא הרמקול הקטן, גם לא הציפור שיר. טוויטר זה בעצם שירות, שירות די פשוט, שאם בעצם לתאר אותו ככה בכלליות, זה כמו השורת סטטוס של פייסבוק, בלי כל שאר הפייסבוק. רק השורת סטטוס. אני חושב שזה יהיה הגדרה טובה.
למי שיודע מה זה פייסבוק.
כן, טוב, נראה לי יש גבול לכמה אפשר לעשות הנחות מקלות.
טוב, אז פייסבוק זה כמו האינטרנט, רק פרטי.
כן.
מי שיודע מה זה האינטרנט.
רגע, אולי נסביר מה זה האינטרנט.
לא, אוקיי, בסדר.
BBS עם הגרפים.
אז טוויטר זה כמו פייסבוק, רק השורת מצב.
כן.
אז למה זה טוב?
אז אני חושב שזה תלוי את מי תשאל, וגם באיזה תקופת זמן. כלומר, יש אנשים ש... כלומר, איך שהרבה אנשים רואים את זה, זה בשביל לשתף מה עשיתי. אוקיי? זה גם מה שמופיע שם, השאלה, מה עשית, מה אתה עושה עכשיו?
תגיד, אני אוכל המבורגר, בדיוק סיימתי לאכול המבורגר.
כן, או אם ניקח את זה לקיצוניות, אז אני בשירותים. אוקיי? אז זה שימוש אחד, ואני בטוח שיש אחוז מסוים של המשתמשים של טוויטר, שזה מה שהם עושים איתו. אוקיי?
בז'רגון קוראים לזה מיקרו-בלוגינג.
נכון.
שזה בעצם, אני כותב הודעות קצרות, עד 140 תווים.
נכון.
שמספרות על מה הולך איתי עכשיו.
ובדיוק כמו עם בלוגים, אז גם כאן יש גיוון מאוד רחב. כלומר, יש אנשים שמשתפים מה הם עושים, יש אנשים שמשתפים לינקים מעניינים, ויש אנשים שמשתמשים בזה בתור אינסטנט מסנג'ינג כזה, רק המוני. כלומר, אני יכול לדבר עם רן, ופתאום אורי יצטרף לשיחה, וזה מקובל וזה בסדר.
אז כמה אנשים משתמשים בטוויטר? מישהו יודע?
שאלה טובה.
המון. אני זוכר שקראתי שבפברואר היו פי 2 מאשר בינואר, בינואר היו פי 2 מאשר בדצמבר שעבר. כלומר, כל חודש המספר מוכפל, אבל לא יודע על כמה זה.
אני חושב שזה
כמה מאות אלפים, לא?
לא, זה כבר כמה מיליונים.
אוקיי.
וגם מה שעכשיו נמצאים בתקופת זמן מעניינת, כי כל פעם אני מגלה, פעם הייתי יודע בערך את כל הישראלים שהיו בטוויטר, היום אני כל פעם מגלה חדשים, וזה בערך כמו שהיה בפייסבוק לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, שבהתחלה היית שם לבד, ואז פתאום מגיעים עוד ועוד אנשים, עד ש...
הסתבר בסוף שיש יותר ישראלים בטוויטר מאשר ישראלים בכלל.
כן, כן, למשל.
ישראלים בישראל.
יכול להיות, לך תדע, יש כל מיני אנומליות באינטרנט.
כן, אני אחד מהנומליות. אז למה בעצם אתה משתמש, נגיד, אריק, ואת משתמש פתאום?
אז כשאני התחלתי עם טוויטר, זה בעיקר עניין אותי אנשים שמשתפים לינקים מעניינים. כלומר, זה שימש אותי בשביל לגלות עוד דברים מעניינים.
מין פידרידר חי כזה.
כן.
פידרידר אנושי.
כן, כן, משהו כזה. כמו אאוטבריין אנושי כזה. אבל היום דווקא יותר מעניינת אותי השיחה, כלומר, ולא נגיד אני עשיתי ככה, אלא יותר אנשים ששואלים שאלות, או לענות לאנשים על שאלות, או שאלות שלי. כלומר, זה מין, הרבה משתמשים בזה מין Q&A סרוויס, שזה עובד טוב בעיקר כשיש לך הרבה חברים.
אתמול זה עבד לי נהדר.
מה שאלת?
קיבלת תשובות מעניינות?
האמת, קיבלתי רק שתיים, אבל שאלתי, אמרתי, אנחנו באוטברן עכשיו מתכננים משרד חדש, כל המתכנתים, מה חשוב לכם בסביבת העבודה שלכם?
יש?
כן, יש התחלות של תשובות. ישר היום בבוקר הרמתי טלפון לאדריכלית, אמרתי, תשמעי, חשוב ככה וככה.
יש זה, סרד על בסטק אוברפלו, עם אותה שאלה.
כן, צריך למצוא אותה.
כן, אני תרמתי את No Direct Sunlight.
איך?
התשובה שלי הייתה שלא יהיה אור שמש ישיר.
אבל שיהיה אור שמש.
שיהיה אור, כן. לא, דווקא לא ככה חשוב לי שיש שמש.
לא יודע, אני נורא, אני חושב שזה נורא הרבה יותר כיף שיש לך חלון.
כן.
ולא כזה.
למה? תראה את ענבר.
כן, טוב. יש לזה
איתו. מעבר לחלון הזה יש עוד חלון.
כן, כן.
אוקיי, אז בעצם השירות, אני דרך אגב גם משתמש בטוויטר, בערך לא אותם דברים שאתה. כלומר, גם לקרוא לינקים מעניינים, הרבה פעמים להתעדכן לחדשות קצת לפני שהן מגיעות לבלוגים ולרסס רידר שלי, שאני משתמש בגוגל רידר, ולקרוא, כאילו, ממש RSS פיד אנושי, זה מדהים, כאילו, כי מצאתי שם כבר הרבה מאוד לינקים, שבחיים לא הייתי מגיע, כל מיני ריסורס לווב דיבלופר, מתפניתים, ו... סתם ככה, אני יודע...
I highly recommend.
כן.
כל מיני טוויטים שמתחילים בזה.
כל מיני טוויטים שמתחילים בזה, I highly recommend.
אז כן, אז זה מאוד נחמד. זה כמו לשמוע מוזיקה, ואתה יודע שאנשים, זה כמו שירותי מוזיקה האלה, שממליצים לך דברים דומים, אז פה אומנם מנגנון ההמלצות הוא לא אוטומטי, הוא אנושי, אבל בדרך כלל שאתה עושה פולו אחרי מישהו, סביר להניח שמעניין אותך מה הוא אומר, ויצא גם לא מעט פעמים שעשיתי unfollow. כן, ברגע שהבנתי ש... זה לא מתאים זה.
לא, אבל יש אנשים שגורמים ל... אולי זה קצת אביוז של השירות.
יש מישהו שאני זוכר שהוא היה, עשיתי לו פולו, ואחרי יומיים שמתי לב שהוא פרסם את אותו לינק לבלוג בפוסט שלו, איזה 15 פעם, תוך כמה שעות, עם כאילו כל פעם כיתוב אחר, תראו זה, כאילו אני אומר, יש גבול לכל תא, כאילו, באמת יש אנשים שבאמת עושים אביוז, כאילו, יש גבול.
לא, אבל יש גם אנשים שיש להם טוויטריה, מה שנקרא, זה דייריה בטוויטר.
כן, סקובל למשל. יש לו כל מיני פרצויות כאלה שהוא מתחיל, איזה יום שהוא פתאום התחיל לדבר על איזה משהו שיש לו בפרק, כאילו... דברים שאני אומר, כאילו, למה הוא חושב ש... אלוהים ישמור, למה בן אדם נורמלי יכול לחשוב שזה יעניין אנשים אחרים? אז כן, יש...
כנראה שכשזה סקובל זה מעניין יותר מאשר אנשים.
כן, אני בטוח שאם אני...
הם מרשים לעצמם.
אז באמת אני חושב שאחד האתגרים... טוויטר זה שירות מעניין, בואו אחר כך נדבר עליו עוד קצת. אבל אחד האתגרים שלהם זה באמת איך להשתמש בו בצורה אפקטיבית, איך להקטין את כמות הרעש, והמיזם שלך, אריק, קצת עוזר לזה, אז אולי תספר לנו קצת עליו.
אוקיי, אז אספר קצת מה הוביל לזה. אז לפני בערך חודש קראתי פוסט בבלוג של אוריאל אוחיון, שהוא דיבר על זה שהרבה מיזמים לא מתייחסים למיילים שהם שולחים כחלק מהשירות שלהם. כלומר, שולחים לך איזושהי נוטיפיקציה במייל, והרבה פעמים נראה שאין מאחורי הרבה מחשבה. וטוויטר הוא דוגמה טובה לכך, כלומר, הם שולחים לך נוטיפיקציה... בעצם שולחים לך שתי נוטיפיקציות, אחת כשיש לך פולוור חדש, חבר חדש באתר, והודעה שנייה זה כשיש לך הודעה פרטית באתר. עכשיו, ההודעה של החבר חדש היא בעצם אומרת, אלן אריק, יש לך חבר חדש בשם XYZ, אם אתה רוצה לעקוב אחריו, כנס לאתר.
כן.
שזה, עכשיו...
מכריחים אותך לעבוד בשבילם.
כן, סוג של, ואתה לא יודע מי זה, אתה לא יודע למה זה... אין לך מושג, וכל טיפול בהודעה כזה לוקח הרבה זמן, כי אתה צריך עכשיו ללחוץ על הקישור, להגיע לאתר, לראות מי זה, לחשוב, אני כן מעניין אותי, לא מעניין אותי. עכשיו, זה בעיה שקיימת בהרבה מאוד שירותים, זה אותו דבר.
יכול להיות שאתה קורא את האימייל שלך באופליין, יכול להיות שאתה קורא את זה בטלפון, יכול להיות שאתה חברה עוזר.
נכון, וזה בעיה שקיימת בהרבה שירותים, אותו דבר עם בפייסבוק, פרנפיד, הרבה מאוד, ואוריאל דיבר על זה שבעצם חבל שלא מתייחסים לזה בתור חלק מהשירות ומשפרים את זה. עכשיו אני קראתי את זה וזה ככה דגדג אצלי משהו, כי יש לי את אותה בעיה ואני הרבה פעמים קורא את המיילים שלי מהטלפון באמת, ואין לי אפשרות להיכנס לאתר. ואמרתי, למה שלא נעשה משהו שפותר את זה? עכשיו, טוויטר, משהו מאוד יפה שהם עושים זה שהם שמים הדרים משלהם באימיילים שלהם. ואז אתה לא צריך לקרוא, כאילו בתור מכונה, אתה לא צריך לקרוא את הטקסט, ולהתחיל לפרסס אותו רגקסים וזה, אלא פשוט יש לך הדרים שאומרים לך ממי ההודעה, למי ההודעה, ומה רוצים ממך. אז ככה אמרתי, רגע, אם כבר יש את זה, ויש להם API שמאפשר לי לבדוק עוד פרטים, אז למה שלא נעשה איזה שירות כזה לטובת הכלל, שבו את בעצם נשלח את הנוטיפיקציות במקום טוויטר, ושיכילו יותר מידע.
אוקיי, אז בעצם אתה חושף את הזמן של ללחוץ על הלינק, ללכת ל...
כן, בעצם השירות היום איכשהו נראה, זה ש... אתה מקבל את המיילים מפה מטוויטר מאיתנו, במייל כבר מופיע לך כל הפרופיל של הבן אדם, כולל החמישה עדכונים האחרונים שלו, וזה בעצם בדרך כלל, ב-90% מהמקרים, זה כל הפרטים שאתה צריך בשביל להחליט אם אתה רוצה לעשות לו פולו או לא, ואז אתה פשוט יכול ללחוץ ריפליי למייל, רק ריפליי, סנד, ואתה עוקב אחריו, או פשוט תתעלם מהמייל ואתה לא עוקב אחריו.
כן, אז אני השתמשתי בזה למיכל יש לי אחת. זה באמת חסך לי הרבה זמן. לא שיש לי כל כך הרבה עוקבים.
כן.
אבל כשזה קורה, אז כן, אז כאילו באימייל אני מאוד זריז, יש לי קיצורים הקשים לכל דבר, אני לוחץ open, reply וזהו. וסגרנו עניין, ואני יכול לראות את חמשת העדכונים האחרונים, שזה בדרך כלל מה שמעניין אותי בבן אדם, אולי קצת רקע עליו, באיזה תעשייה הוא נמצא, מה הוא עושה וכו'. תמונה יכולה לעזור, אני במקרה מכיר אותו, אני לא מזהה אותו לפי היוזרנם, וזה, אני חייב להגיד שזה אחלה שירות. אני מאוד נהנה. אז אולי תוכל קצת לספר מה, כאילו, מה מעניין בלכתוב אותו, ואיך הייתה עבודה עם ה-API של טוויטר.
אז האמת שבערך הכל שם היה מעניין, החל מגם הצד הטכני, אבל גם לא הצד הטכני, כלומר, השקנו את זה לא בזמן שרצינו להשיק, וזו הייתה חוויה מעניינת. בגדול את השירות...
מה זאת אומרת, לפני, אחרי?
אז לפני, הרבה לפני.
בעצם רק אתה ואוריה למדתי מה זה?
כן.
ובאיזה... יש לך עוד עבודה, לא? איך כאילו, מתי הספקת?
כן, אז בעצם זה היה... זה היה בת... אני גם סטודנט, זה היה בתקופת מבחנים, ו... קראתי את הפוסט הזה באיזה יום חמישי בערב, ואמרתי, נו מה, הם שולחים לי את המיילים, יש שם את ההדרים, כמה כבר מסובך זה יכול להיות? אז כתבתי איזה משהו, שלחתי לאיזה מייל, ראיתי שזה עובד, אמרתי, יא, מגניב, פתחתי ישר יוזר בטוויטר לטופיפיי, שכבר יהיה גם לשירות יוזר בטוויטר, וכתבתי ביוזר שלי, אהלן, אני עושה שירות חדש, מי שרוצה לקבל הזמנה, שיתחיל לעקוב אחרי היוזר של השירות. ואז כמה שעות אחרי, כבר היה לי משהו כבר יותר חי, והלכתי לישון, אמרתי, טוב, מחר נעשה את העמוד הרשמה, ואנחנו בעניינים. יום למחרת, ככה, אחרי שכבר ישנתי על זה, אז הבנתי שיש לי שם עוד קצת עבודה, כשזה יותר מיוזר אחד, שהוא אני. אז ישבתי על זה כל יום שבת שאחרי, והיה לי בסוף גם עמוד הרשמה, שזה בערך לקח לי חצי מהיום שבת, כי עד שמצאתי עיצוב, שעבד לי, ו... לא כל כך אוהב HTML ולא CSS ולא כל דבר שקשור בזה. ובעצם יום שבת בערב השירות כבר היה פתוח להרשמה. שלושה ימים אחרי, אחרי שכבר היו שישה יוזרים שלמים, אז הבנתי שיש כמה בעיות שלא חשבתי עליהן. שהבעיה העיקרית זה שטוויטר מגבילים את כמות הקריאות שאתה יכול לעשות ל-API שלהם בשעה. והמגבלה הדיפולטית היא 100 קריאות. 100
לשעה.
כן. 100 לשעה. והבנתי שברגע שיש לך יותר מ-100 יוזרים, כנראה שזה לא כל כך יעבוד.
וזה גם כל אחד שמתקין אצלו קליינט, נגיד דסטופ, לטוויטר, אז הקליינט עצמו עושה כמה קריאות בשעה.
נכון.
אם אתה מתקין עוד קליינט, אז גם הקליינט הזה עושה עוד כמה קריאות בשעה.
כן.
ומתישהו זה נהיה סאטורטד ואתה נחסם.
נכון. למרות שבסוף זה חסימה רק עד שהשעה נגמר.
כן, עד שהשעה נגמר.
אז מה שעשיתי בעצם, יש לטוויטר אפשרות לבקש ווייט ליסטינג, שזה נותן לך 20,000 קריאות ל-API בשעה. אז עשיתי א' את זה, ביקשתי ווייט ליסטינג וקיבלתי, וב' בהתחלה השירות היה מאפשר בעצם להירשם בלי... היום אנחנו בעצם מבקשים מייל, את השם שלך בטוויטר ואת הסיסמה, ובעצם את כל הקריאות ל-API אנחנו עושים בשמך. ואם לך אין, נגמר לך הלימיט שלך, אז אנחנו משתמשים בשלנו. אבל יש מספר קריאות שאנחנו חייבים להשתמש בה, כלומר, לאט לאט השירות התפתח, ואם אנחנו אומרים לך, אם אתה כבר עוקב אחריו, כלומר שלא... עוד שאתה כבר עוקב אחרי הבן אדם, ואז אתה לא צריך לעשות כלום.
כן, okay, כן. Okay.
אז נגיד אנחנו אומרים לך את זה, אז את זה אנחנו עושים עם קריאה של ה-API בשם היוזר. עכשיו, אחרי ש... בערך עכשיו, אחרי שהשירות כבר היה באוויר, את הגרסה הראשונה כתבתי ב-PHP, והחלטתי לשכתב אותה ב-Ruby on Rails, ולעבור לשרת אחר, זה היה בשרת הוסטינג, והחלטתי לעבור ל...
מה גרם לך לעשות את זה?
מה, לעבור...
לשכתב.
אז... אני לא כזה, כאילו, אני מעריך את PHP על הרבה מאוד דברים, אבל אני לא כזה חסיד גדול של השפה.
אוקיי, אז מגע לך מהתחילה
לכתוב את זה PHP. כי PHP זה שפה שכיף, קלה לעשות איתה פרוטוטייפינג. גם יכולתי, כל השירות עד לפני בערך שבוע עבד משארד הוסטינג, שזה משהו שאתה כנראה לא תצטרך לעשות עם רובי און ריילס. לא אם יש לך יותר מ4 אנשים שמשתמשים בזה.
למה?
כי יחסית כבר יותר כבדה.
צירוב הספקים גם לא...
גם לא תומכים.
זה לא בא בדיפולט.
כן, זה לא... האמת היא שעכשיו יש את מוד ריילס, של פאסנג'ר, זה נקרא גם פאסנג'ר, אז זה קצת יותר, כאילו... בכל מקרה לא הייתי ממליץ לשים אפליקציות ריילס. האמת היא גם לא אפליקציית PHP, על שירת שהוא לא דדיקטד שלך. כאילו שהיא לא... נגיד אם זה הבלוג שלך, אז בסדר, אבל... עדיף שיש לך קצת שליטה. אז החלטתי לשכתב את זה, אז כבר התחלתי לכתוב את הקוד, במקביל התחלתי להכין את השרת, ואז אוריאל ככה שולח לי איזה יום רביעי, לפני נראה לי שבועיים, משהו כזה, לינק במייל.
אוריאל.
אז אוריאל אוחיון, אותו אחד שקראתי אצלו בבלוג את הפוסט, שהוא מנהל מעבדת האינטרנט של ג'מיני לייטספיל. אז הצעתי לו להצטרף, כאילו, ראיתי שהוא גם בקטע הזה שזה גם גירד לו מספיק.
אז זאת אומרת, הכל זה בעצם עבדת בלי שהוא ידע?
כן, אז בעצם אחרי שעשיתי את הגרסה הראשונה, שלחתי לו מייל, שאלתי אותו אם הוא רוצה להצטרף לבטא, הוא הצטרף, ואחר כך הוא גם, היה לו הרבה רעיונות שימושיים, אז הצעתי לו להצטרף ככה ליותר מעורבות.
אז השם הוא שלך, טופיפיי זה שם.
כן, השם טופיפיי זה נורא פשוט, חיפשתי שם. היה לי כמה רעיונות, סמארט דרופבוקס, סמארט בוקס, סמארט פה, סמארט שם, ואז אמרתי, רגע, אבל יש לי את טופיפיי כבר שנה שאני לא משתמש בו. אמרתי, טוב, שיהיה טופיפיי. אז זה הסיבה שזה טופיפיי.
אוקיי, אז אוריאל הצטרף.
אז אוריאל הצטרף, ולפני בערך שבועיים, אני לא זוכר, זה היה יום רביעי, אבל זה מה שאני זוכר, הוא שלח לי לינק במייל למשהו שנקרא טווימיילר. ואמרתי, אוקיי, אחר כך נכנסתי וראיתי שזה בערך מה שאנחנו עושים, רק בלי, הם שולחים לך רק את הפרופיל במייל, הם לא מאפשרים לך לעשות פולו-בק, אנחנו גם מאפשרים לענות להודעות במייל. ואמרתי, טוב, אוקיי, נו, בסדר, היה הגיוני שעוד מישהו יעשה את זה. שאחר כך הוא שולח לי, תראה איזה היסטריה בטוויטר סביב זה. והסתבר שקווין רוז, שהוא כנראה המשתמש הכי פופולרי בטוויטר, כתב עליהם.
בוא נסביר לי גם איזה קווין רוז.
קווין, צריך פה כל מה
שמוד.
כן, קווין רוז זה המייסד של דיג, שאם אתם יודעים מה זה דיג, אז לא חשוב. קיצר, בחור פופולרי בסן פרנסיסקו, כאילו, בואו, חפשו בגוגל.
כמו מדונה, בעסקי המחשבים.
כן, בדיוק, בדיוק. אז הוא כתב עליהם, ואז התחילה היסטריה ענקית סביבם, כל טוויט שכל בערך דקה, שלוש טוויטים עליהם, ואנחנו התחלנו לאכול את הלב, רגע, אבל לנו יש שירות יותר טוב, היינו לפניהם, מה זה, למה, פה ושם. ואז אוריאל אמר, טוב, נו, חייבים לזוז מהר, אין מה לעשות, מתי אפשר לפתוח את זה? אז אמרתי, מה, אבל רציתי לעבור שרת, ורציתי לשכתב, ורציתי לעשות הרבה דברים של גיקים. רגע, אבל הבנתי שאם לא נפעל, אז נפספס את ההזדמנות. אז פתחנו את זה כמו שזה, שיפרתי כמה דברים קטנים. ואז ככה אוריאל הפעיל את הקשרים שלו, שכמה אנשים חשובים יזכירו את השם שלנו, ואז אנשים ככה התחילה לתנועה.
רק היום אוריאל כתב בטוויטר שנראה לו שיש לו כבר 4,000 פולוורס.
כן, כן. הוא נגיד בשבילו שירות מאוד שימושי. כי הוא מקבל כמה עשרות פולוורס ביום, אם לא יותר.
והוא לא מתבייש להשתמש.
כן. כן. אז זהו, ויום שישי, עד אז כל הבעיות שהיו לי, היו בעיות סביב, בעיקר סביב השימוש ב-API של טוויטר, לחשוב על רגע שלא יהיה לי את הלימיט, שלא פה, שלא שם, אבל בעצם חלק מאוד חשוב בשירות זה הפרסינג של האימיילים, שמסתבר שזה גם תחום לא כזה טריוויאלי, כאילו, היית מצפה שזה פשוט, יש לך to, from, subject ו-body, אבל זה לא. ברגע שביום שישי כתבו עלינו, יום שישי לפני שבועיים, אני מניח, כתבו עלינו ב-TechCrunch, שזה שלח די הרבה תנועה.
אבל זה עדיין היה פתוח בסוג של בטא?
כן, עד היום זה בפרייבט בטא, אנחנו מקווים סוף שבוע הזה כבר לפתוח...
אז כמה מהר לקחת ל-200 הזמנות להיגמר?
אני לא זוכר, אבל זה היה מספיק מהר.
כמה דקות?
לא, קצת יותר, האמת זה היה... כי הם קצת עשו טעות עם הטיימינג, זה התפרסם מיום שישי בבוקר, אני לא יודע כמה... בסדר, נו, בכל זאת, לא, כאילו, אני מניח שהשירות שלנו זה לא ההיילייט של TechCrunch באותו יום. אבל אז כשפתאום התחילה להיות יותר תנועה, אז גיליתי שכל מיני קוויקים עם המייל, רגע, אבל מה אם מישהו עושה reply to all, ומה אם ככה, ו... יש הרבה דברים, ואחד הדברים שלמדתי בעניין הזה שהוא מאוד אוניברסלי, שיש הבדל גדול בין משתמש אחד לשישה לבין כמה מאות, ורצוי להגיע לכמה מאות כמה שיותר מהר. והיה עכשיו, לא יודע כמה מכירים, אבל יש בלוג שנקרא Accelerate של אריק צ'רניאק, שהוא מהמייסדים של מטאקפה ועוד כמה אנשים, שהם כותבים בעצם בלוג לסטארט-אפיסטים. פוסט האחרון שלה נקרא שחרר אחי, והוא מדבר על זה שאל תעבדו על הבטא הסגורה שלכם במשך שנה וחצי, כי אתם מפחדים מהיום הזה שבו אתם רוצים להיות פרפקט, לא, עדיף לשחרר אחרי איזה חודשיים, שלוש, וזה לגמרי נכון. כלומר, בסוף הטווימיילר האלה עשו לנו שירות מטורף בזה שהם פתחו, כי אם לא, כנראה שעד היום הייתי משכתב את זה ברובי און ריילס, ומתעסק בכל הפיץ'ה.
אז זה עדיין ב-PHP.
כן, זה עדיין ב-PHP. זה כבר על שרת יותר נורמלי.
ושחררת.
כן, ושחררנו, עדיין בפרייבט בטא אמנם, אבל אנחנו כל הזמן משחררים הזמנות, ופשוט זה כל כך חשוב. שאי אפשר לתאר את זה. כלומר, עדיף, יש לנו שירות שאנשים, אם היו יודעים כאילו מה קורה שם אחורה, אז היו נחרדים כנראה, אבל זה עובד. ומדי פעם אז יש איזה עיכוב בהודעות שלהם, כי בדיוק יש איזה משהו שלא עבר את הפרסינג ותוקע את כולם. אבל בסדר, אני מסתכל על עוקב אחרי הלוגים, בודק שיש בעיה, ובינתיים שום דבר לא הלך לאיבוד.
אני חושב שזה משהו מאוד נכון, וגם אחד הדברים שאנחנו עשינו שנייה לפני שהתחלנו את Outbrain, זה לקרוא את Getting Real של 37 Signals, שמדבר גם על לך, תן לה שירות שלך או לאתר שלך לפגוש את המשתמשים, וככה אתה תלמד עליו.
תודה, זה היה נושא מעניין לפודקאסט בפני עצמו, מתי לשחרר.
כן.
אני חושב שזה משתנה לאורך זמן, כלומר, בשנות ה-80 היית עובד 5 שנים על מוצר. היית מעביר איזה לייף סייקל מלא, וזה דרך אגב מה שלומדים עד היום, אני חושב באוניברסיטאות, כן? להעביר לייף סייקל מלא של הגדרות, של מימוש, של בדיקות זה, וחזרה וכו'. אחרי 5 שנים היית משחרר את זה, וכנראה שהיה יוצא לך משהו פרפקט, אבל נכון, לפני 5 שנים. והטווח הזה, כאילו, זה כבר ברור לכולם שזה לא נכון, והטווח הזמן הזה הולך ומצטמצם, הולך ומתקצר. אני לא יודע, כאילו, היום זה עומד בממוצע על כמה שבועות, על כמה, כאילו, על כלום.
כן, לשחרר מוצר גמור או פיצ'ר בכלל.
כן, והסבלנות של השוק היא מאוד גדולה. כאילו, כי יודעים שבסדר, אף אחד לא משחרר משהו מושלם, אבל זה מעניין, זה מספיק מעניין כדי שיחזרו אליך.
האמת היא שזה היה ממש ככה, כלומר, גם כשמישהו, אני זוכר שמישהו כתב על וואלה, היה לי בעיה עם הזה והזה, אז מישהו אחר אמר, מה אתה רוצה? זה בטא, כאילו, זרום. וכאילו כן. זה נתן הרגשת ביטחון הרבה יותר גדולה, שהבנתי, נכון, אנחנו בעצם בבטא, כאילו, יש גבול לרמת השירות שאני צריך לתת להם.
כן, תראה, זאת, כאילו, זאת אומרת, זה ברור שזאת דילמה, כאילו, אתה לא רוצה לשחרר משהו ממש חר.
נכון.
אז אף אחד בחיים לא יסתכל לך ברצינות, אבל אתה בטח לא רוצה לחכות כמה חודשים עד שמתחרש לך הפוטנציאלי שיכול שהוא קיים ואתה אפילו לא יודע עליו. יתפוס מומנטום.
כן, האמת היא שגילינו עוד מתחרה אחר כך.
אוקיי.
יש איזה בחור בארצות הברית, לא זוכר איפה, מסתבר שגם כן היה לו את אותו רעיון, לפחות ככה, הוא כבר פתח אתר לשירות שלו, עוד אין את השירות, והוא רשם, מה זה? אני חשבתי על הרעיון לפניהם, אבל לא הספקתי לשחרר עדיין, וכולם רק מדברים עליהם, אבל אתם תראו, יהיה לי שירות הרבה יותר טוב. אז אנחנו עוקבים אחריו בשקיקה לראות מה הוא ישחרר. אני יודע שהוא משתמש בשירות שלנו בינתיים, אז אני מקווה שעוד מעט הוא יבין ש...
ולומד.
כן, שילמד, יש לו הרבה ללמוד. אני מקווה שאנחנו עומדים לשחרר כמה דברים מאוד מעניינים בקרוב, אז אני מקווה שהוא יבין שתכלס אין לו לאן לשאוף.
אני חושב אבל באספקט קצת אחר, טוויטר הם דוגמה טובה לשירות ששחררו ונהיה מאוד 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 פופולרי, אפילו יותר פופולרי ממה שטוויטר בעצמם צפו. וטוויטר סבלו במשך הרבה מאוד זמן מבעיות
סקלביליות, אבל סבלו זה מאוד, אתה יודע, סובייקטיבי.
כן, זה סבל טוב, זה כאילו בצרות של השירות. נכון. סבלו כי היה להם הרבה משתמשים.
כן, וגם זה כנראה מה שגדיל להם את כמות המשתמשים, וזה גם מוכיח עד כמה השירות הזה. אני חושב שיכול להיות שההשקעות הגדולות שהם קיבלו זה סוג של בזכות זה, כי זה הראה שלמרות שאנשים סובלים, וכל הזמן יש ניתוקים, וחצי מהזמן זה לא עובד, האנשים חזרו לשם ולא היה אלטרנטיבה.
אתה מסביר את מה שירון כתב על הפודקאסט שמחולק לחלקי.
כן, זה בדיוק מה שאני
הזכרתי. כן, אז אולי נקשר את זה בבלוג נאות, לא אזכיר את כל הסיפור.
כן.
אבל בואו נדבר קצת יותר על הפרטים של ה-API של טוויטר, כי אנחנו כבר מדברים איזה 25 דקות, ולא נכנסנו לשום פרט. אז מה דעתך בעצם על ה-API הזה? איזה עוד ניסיון יש לך?
אז ה-API... כלומר, אני לפני זה עשיתי אפליקציה נקראת קסמקה, שאני מניח שמי שיש לו פייסבוק כנראה יצא לו להתקל בה. זה היה לי את הפרספקטיבה של ה-API של פייסבוק וה-API של טוויטר. אז יש איזשהו הבדל בזה שבפייסבוק אתה בונה משהו שהוא נמצא בדרך כלל בתוך הפלטפורמה שלהם, ויש שם הרבה מאוד דברים שמטפלים בזה. ופה זה יותר ממשק כזה REST API, שמאפשר לך בעצם לגשת לכל מיני אובייקטים בתוך טוויטר, שהחל מהאנשים שבטוויטר, הסטטוסים, ההודעות. ואחד הדברים שהיו לי מעניינים בהתחלה, ואחר כך הבנתי את החוזקה של זה, זה שנגיד כשאתה מבקש סטטוס, או נגיד אתה מבקש את הסטטוסים האחרונים של המשתמש, אז אתה מקבל גם כן את כל הפרטים של המשתמש, את ה-user profile שלו. או אפילו אם אתה מבקש הודעת סטטוס אחת, אתה עדיין מקבל את הודעת סטטוס ואת ה-user profile. עכשיו בהתחלה אמרתי, רגע, לא היה מספיק להביא לי את, נגיד את ה-ID של הסטטוס הזה ואת הטקסט שלו, תאריך וזהו. למה צריך, כאילו, עוד פי שלוש מידע?
לא ביקשתי את זה.
כן, לא ביקשתי את זה, זה לכאורה מגדיל את התעבורה. מה הפואנט? ואחרי שהתחלתי להשתמש, הבנתי שאני יכול להשתמש בזה לעוד הרבה מאוד דברים, בעובדה הזו שמביאים לי את האקסטרה אינפורמציה הזו. כלומר, זה אומנם מגדיל את התעבורה, אבל היום זה כבר, הבעיות הן לא שם.
אז אני חושב, אני גם, אז גם לי יש קצת ניסיון עם ה-API של טוויטר, אני כתבתי אפליקציה שעושה איזשהו search ומחפש סטטיסטיקות על כמה פעמים אנשים משתמשים באותו search term, ומנסה לעשות להם קטגוריזציה לדעות חיוביות ודעות שליליות, אבל אני עדיין עובד על זה, ואני רוצה לעשות את זה גם מערכת לומדת. ואני חושב שמה שיפה בעיניי, ב-API שאני ראיתי, זה העוצמה והפשטות. כלומר, שני דברים שבהרבה מקרים הם מתנגשים אחד בשני, ואני חושב שזה גם משהו שיפה בטוויטר. כלומר, הפונקציונליות שלו מאוד גבוהה, אתה יכול לקבל ממנו הרבה, אבל הוא גם מאוד פשוט.
העוצמה היא בפשטות.
כן. אז למשל, ה-API של ה-search כתוב בדף אחד, זה הכל, יש דף אחד שמסביר איך משתמשים ב-API, אין לינקים החוצה ל-subsections וכו', זה הכל נמצא על דף אחד, והוא לא ארוך, כלומר אם אתה עושה סקרול קצת למטה אז הוא נגמר, וזה מספיק. כאילו הבנתי משם הכל, כאילו קראתי, הסתכלתי על, הרסתי את המאנה שנתנו בתור דוגמה עם CURL, וזהו, וכאילו אם פה כבר אפשר לכתוב. ויש להם את זה ב-JSON, ויש להם את זה ב-JSONP, ויש להם את זה ב-Atom, ויש להם את זה ב... בעצם אני חושב שיש שלושת הפורמטים שיש להם,
אבל
זה
מספיק.
כן, זה Atom, כן, Atom, XML. וזה כל מה שאתה צריך. כאילו, נכון, שאין להם פיצ'רים איזוטריים. אם אתה תחפש שם משהו איזוטרי, יכול להיות לא תמצא. אבל מצד שני גם, כאילו, וואלה, לא צריך. לא צריך את רובם. אז אני חושב כאילו שזה משהו שמאפיין... מאפיין מאוד את השירות של טוויטר, גם השירות עצמו וגם ה-API. יש להם כאילו שילוב מאוד נכון בין פונקציונליות טובה לבין פשטות. כלומר, מה זה טוויטר? אתה כותב. אתה כותב מה אתה עושה, או שאתה כותב מה אתה חושב, או שאתה כותב שאלות, או שאתה עושה פוסט ללינקים, שזה נורא פשוט, נכון? איזשהו שירות של מסאג'ינג. מצד שני, הוא מספיק פאורפול, מספיק חזק, ויש לו יכולת להרחבה על ידי API שעושה את זה למשהו, אתה יודע, לכלי כזה גנרי. והיום יש לא מעט חברות שמשתמשות בטוויטר בשביל לעשות משהו שכנראה אנשים שיסדו טוויטר בחיים לא חשבו. אתה יודע, גם למה זה בעצם התחיל, למה זה 140 אותיות? זה 140 אותיות. כן, 140 אותיות, כי המחשבה הראשונה שלהם הייתה, טוב, אני הולך לאיזה פאב, אני רוצה להגיד לחברים שלי איפה אני נמצא, אז אני שולח SMS. אני שולח ל-SMS, אני נמצא בפאב הזה והזה, ומי שרוצה יצטרף. וככה זה באמת הוצג בהתחלה. ואנשים הפכו את זה למשהו אחר לגמרי. היום אני לא יודע כמה אנשים כותבים באיזה פאב הם נמצאים, אבל כותבים הרבה מאוד בטוויטר. חוות דעת, שאלות, פוסטים ללינקים, כמו שאמרנו וכו'. ואני בטוח שיש עוד הרבה דברים שלא חשבנו עליהם. דיברנו על זה ש...
ובלי לטחון את המוח יותר מדי.
כן.
ב-140 תווים.
סוף אתה מוגבל.
כן, ואתה מוגבל, והמוגבלות הזאת, אני חושב, זה מה שמכריח אותך לחשוב לפני שאתה כותב. נכון, אתה כותב, ואופס, הגעת לנו הרבה עם, אוקיי, שיט, אני צריך למחוק כמה מילים, ואולי אני אעשה את זה מחדש, ובסוף יצא לך הרבה 40, וזה בדיוק המסר שרצית להעביר, ואנשים לא מבזבזים זמן על לקרוא אימייל עם 50 פסקאות. אז נכון שזה, אתה יודע, זה פורמט שהוא מוגבל, אבל אני חושב שזה העוצמה שלו, המוגבלות שלו, לא את העוצמה שלו. כן, אז רשמנו פה עוד כמה דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, ואחד מהם זה אולי הצד היותר חלש של טוויטר, וזה השירות לקוחות שלהם.
כן, לי אין ניסיון עם השירות לקוחות שלהם, כי דווקא בגלל הפשטות אתה לא צריך, זה פשוט עובד.
כן, אז נכון, אז הם מאוד חזקים בפשטות, והם חדשים במה שאולי החברות אחרות חזקות בהם, וזה מקרה הקצה, של מה קורה אם נחסמת, מה קורה אם הגעת ל-X בקשות, מה קורה וכו'. השאלה שלי ששלחתי להם, והבקשות שלי עדיין מחכות למענה, קיבלתי מדי פעם אימיילים אוטומטיים של, הנה, תראה, עברו שבועיים, תבדוק, אולי זה כבר במקרה נענה, תעשה חיפוש, תעשה כזה, אולי כבר מישהו ענה על שאלה דומה, זה, ואני מודה להם, ואני אומר להם, לא חבר'ה, מצטער, עדיין לא ענו לי על שאלה, אף אחד החבר'ה שאלת את השאלה, תענו לי בבקשה, עוברים עוד שבועיים, ושוב אני מקבל את האימייל הזה.
הניסיון שלנו היה טוב בלרשום אפליקציה? יש לך אפשרות לרשום אפליקציה שהיא תומכת בטוויטר? או משתמשת ב-API.
מה זאת אומרת?
אם הסתכלתם בפיצ'ר הזה של Outbrain, אז מתחת להודעה כתוב Sent by Outbrain. וזה נותן לינק לאתר וכל הדברים האלה, אז אתה צריך בעצם לרשום אפליקציה דרכם, ואז כל הודעה שלך באה עם...
זאת אומרת, זה הם עשו מהר.
זה, כן, זה עבד...
זהו, אז גם לנו הם עשו את ה-whitelisting תוך פחות מ-24 שעות, אבל... גם כן בשאלה שגשנו שיוזרים שלנו נתקלו בה, אז עדיין לא ענו עליה ועבר כבר משהו כמו שבוע, ויש להם יוזר, יש להם שני יוזרים בטוויטר שאחד ל-API והשני הוא יותר כללי, שהם לא ממש מגיבים בהם, הם רק מעדכנים עוד.
זה חושב שזה קצת אירוני שטוויטר זה כלי מעולה לשירות לקוחות, כלומר כל חברה יכולה להשתמש בטוויטר כדי לתמוך בלקוחות שלה, כל מה שאתה צריך זה לפתוח חשבון של החברה, כל מי שרוצה שולח לך הודעות, אתה עונה להם, כולם יכולים לראות את זה, זה נורא נחמד, אבל הם בעצמם, שירות הלקוחות שלהם, אני לא יודע אם משתמשים בזה או לא, אבל בשורה התחתונה השירות הוא...
אני חושב שמה שהם מפחדים ממנו זה שנגיד הם יכלו להביא מישהי או מישהו שיענה להודעות האלה, אבל הם יודעים שברגע שמישהו יתחיל לענות לזה, יהיו כל כך הרבה פניות שהם לא יתמודדו עם זה, אז הם פשוט מראש מסננים את זה ככה.
אז תראה, אני חושב שגם יש איזושהי אסכולה שאומרת, אתה נותן שירות בחינם, אתה לא חייב לתת, אתה לא חייב לתת שירות לקוחות. אני יכול להגיד שלפחות ב-Outbrain שנותנת שירות בחינם לעיקר התמיכה שאנחנו נותנים את זה לבלוגרים, נותנת שירות בחינם לבלוגרים, שירות לקוחות אצלנו זה עדיפות עליונה. משתמשים ב-Get Satisfaction, יש לנו, כולם, כל העובדים בחברה נמצאים על ה-Get Satisfaction הזה, יש לנו מישהי שהיא dedicated לזה, וזה המשרה שלה.
היה לנו את אותו ניסיון בטופיפיי, כלומר, אנחנו מהיום הראשון, לא רק, לא רק זה שיש לך יוזר ואתה מחכה שאנשים יפנו אליך, אלא גם עשינו חיפוש על השם של על טופיפיי ועל השם של המתחרים, וראינו מה אנשים כותבים, והרבה פעמים נכנסנו לתוך השיחה, ועזרנו להם, וגם יש לנו את ה-Get Satisfaction עוד מהיום שהיה לי את הסקריפט PHP, וזה ממש חשוב, כי זה היה חלק מהגדילה שלנו, שאנשים ראו שיש מישהו בצד השני, שיש מישהו שמטפל בהם במקרה ויש בעיה, שיש מישהו לסמוך עליו, כי אנחנו מבקשים מהם את הסיסמה שלהם, שזה משהו לא טריוויאלי. העובדה שאנחנו שם, שהם יודעים מי אנחנו, בגלל זה אפשר להם לסמוך עלינו ולתת לנו את הסיסמה.
הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב כשאתה עובד בעולם של אנשים שמדברים ומקשקשים, אוקיי? אנחנו בעולם של בלוגרים, אתם בעולם של, נכון. של טוויטר, שזה קשקשת ברשת. זה מאוד מאוד חשוב להיות מסוגל לשמור את עצמך על הצד החיובי של, של ה-word of mouth. וטוויטר בעניין הזה, כמו שאתם אומרים, הם לא כל כך, הם לא כל כך חזקים, גם בשלב שהיה להם את בעיות היציבות הגדולות, וכולם כבר, אתה יודע, כל הבלוג ספיר התחיל לדבר על האם פרנד פיד הם החלופה הבאה לטוויטר, ופרנד פיד זכו לאיזשהו, לאיזושהי עלייה בכמות השימוש בזמן הזה, וגם הנושא של, של שירות לקוחות, שכשאנשים מתחילים לדבר, קשה מאוד לעצור בזרה.
כן, אני מניח שגם אנחנו, כשיהיה לנו כמה מיליוני משתמשים בטופיפיי, אז נפסיק לענות לכל פנייה. אבל עד אז, מרגישים חייבים.
עד אז נמצא מישהו שיעשה לך את ה...
כן.
טוב, אחלה. אז עברו להם 30 דקות בכיף, אפילו קצת יותר.
כן.
תודה רבה לאריק, היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
נשים לינקים לנושאים שדיברנו עליהם פה. אתם מוזמנים להשאיר לנו הערות, כמו תמיד, שאלות, ונושאים לפודקאסטים אחרים. ואנחנו בבינארי, שוב חוגגים יום הולדת. הולדת אחד אחד. להתראות.
להתראות.
ביי.